הצד המיוחד של משה כאמצעי בין השם שנותן התורה לישראל שמקבל את התורה. אבל עכשיו מתחיל המערב על העניין של המחלוקת בין תורה ועדתו לבין משה ואהרון. אז אני רוצה לכתוב כל הפסוקים, קודם כל בפרשה, בפרשת תורה ובמדבר, ואחר כך נלמד את המערב. בפסוק ראשון של פרק ט"ז, אחרי פרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר בן קרד בן לוי, ודתן ואבירם בן אליהו ואון בן פלה בן ראובן. קורח היה ממשפחת לוי. והוא בן יצהר, בן קהת, בן לוי. וקהת היה בנו הבכור של לוי. ומשה ואהרון היו בני עמרם, שהוא אחיו של קהת. וכנראה שבשורש המחלוקת בין קורח ומשה ואהרון, אבל שמו של קורח זה בן יצהר, בן קהת, בן לוי. אחר כך דתן ואבירם היו נשיאי שבט ראובן. דתן ואבירם בני אליהו ואון בן פלה בני ראובן. גם דתן ואבירם וגם און בן פלה היו בני ראובן, מנשיאי השבט הזה. אז צריך לזכור את זה, שיש שתי טענות במחלוקת בין קורח ועדתו נגד משה ואהרון. הטענה נגד הכהונה, למה ניתנה הכהונה לאהרון, שהוא בנו של עמרם, ולא לקורח שהוא בנו של קהת, ולמה משה, אם אפשר לומר את זה ככה, ראינו כמה רמזים על העניין, כהונה נטל לעצמו את המלוכה. ומכיוון שראובן היה בן בכור של יעקב, אז יש מקום לחשוב שהם טענו שהמלוכה שייכת להם מבחינת בני ראובן והכהונה לקורח מבחינת בן קהת, בן יצהר, בן לוי. זה שורש הטענות נגד משה ואהרון. אז לפני שנמשיך בפרשה, נראה את הקושיה שיש בפסוק הראשון. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליהו ואון בן פלה בני ראובן. והפסוק לא אומר מה לקח, כאילו חסר משהו בפסוק. ולכן יש כמה פירושים במקורות, ונראה מיד את פירושו של רש"י. הוא מתחיל לומר, פרשה הזו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא, אבל מיד אחר כך. ויקח קורח לקח את עצמו לצד אחר, להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה. וזהו שתרגם מנקלוס, והתפלג. זאת אומרת, קורח התחיל לעשות פילוג בעדה. כאילו, אפשר להבין, כמו שמפרש רש"י, לקח את עצמו מתוך העדה. זאת אומרת, הסגולה של משה רבנו, שסוף סוף היה מי שאיחד את כל עם ישראל, ולכן בקשר למה שעשה באותה תקופה, אפשר לקרוא עם ישראל עדת בני ישראל. אז מתוך העדה הזו, קורח לקח, אפשר לומר את זה, מפלגה מיוחדת שעשה לעצמו. לפי ההסבר של אונקלוס, בהתפלג, עשה פילוג, לכן עשה איזה מפלגה, פלג, וזה מביא למפלגה. אז לפי פירושו של רש"י, אפשר להבין איך זה נרמז בפסוק עצמי. ויקח קורח, מה לקח, מפרש רש"י, לקח את עצמו. אבל זה מבחינת דרש, אבל יש איזה רמז בפסוק. ויקח קורח, אמיתו של דבר, קורח לקח את עצמו, וזה נאמר בפסוק. ויקח קורח, מה לקח? בן יצהר, בן קהת, בן לוי. זאת אומרת, ההגדרה שלו, השם שלו, זאת אומרת, הוא מתגאה מהשם שלו, וזה הגורם שעשה פינות נגד משה. הבנתם את ההסבר? אז אני חוזר על הפסוק, ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ולא רק זה, לקח גם כן את דתן ואבירם, שהם בני אליעב, ואון בן פלג, והם בני ראובן. ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200. לא רק הם, אלא 50 ו-200, נשיאי העדה, אנשים חשובים, קריאי מועד, זאת אומרת, אלו שיש להם סגולה להכריז במועדים, וזו הסגולה של הסנהדרין. זאת אומרת, הם היו ברמה גדולה מאוד, וקראנו נגד משה, ונגד אהרון גם כן, נראה את זה בהמשך, והקראנו על משה ועל אהרון, והאמרו עליהם, רב לכם, זאת אומרת, זה מה שאתם עושים, אתם משה ואהרון, זה רב לכם, אומרת זה יותר מדי, כי כל העדה כולם קדושים, כי למשל של דבר, כל העדה הם שרים לפני הקדוש ברוך הוא, כולם קדושים. לפי מה שאמר הפסוק הראשון שמגדיר את עם ישראל ביציאת מצרים, הדור הזה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן, מכיוון כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם. אז הטענה היא ברורה, פשוטה, אתה לימדת מפי השם שכל העדה כולם קדושים, ואתם באים, אחד מבחינת מלך, ואחד מבחינת כהן, כהן גדול, ופה יש איזו טענה חזקה מאוד בפי קורח. כן? ולכן צריך להבין מה קורה באמת. אתם מבינים את הסתירה שיש בין מה שמלמד משה והעמדה שלו בעדה. הוא מלמד שכל העדה כולם קדושים, וזה אמת. אבל פי כן, הוא מייסד את הכהונה ונותן את הכהונה לאהרון, ולכן בכוח, והתחיל מלחמה נגדו. מבינים את העניין. מיד אנחנו מבינים שיש גורמים אישיים, מכיוון שאם איזה תמיד חכם אחר, ולפי המקורות בגמרא במדרש, קורח היה תמיד חכם גדול. אם לא היה משה, אפשר לומר שהיה תמיד חכם הכי גדול אחרי משה. אבל מכיוון שדווקא זה נוגע לו, אז יש פה, איך אומרים, מה שאומרים בעברית, הוא נוגע בדבר. מכיוון שדווקא זה נוגע לו, אז אנחנו מבינים שיש דברים בגוף. מבינים את העניין. ולכן אפשר להבין שזו הכוונה שהפסוק הדגיש מיהו הקורח הזה. דווקא אם היה יכול להיות כהן גדול אחר, זה היה קורח. אם היה יכול להיות מלך אחר באותה תקופה, זה היה דתן ואבירם או אהרון בן פלג. זאת אומרת, יש איזו מחלוקת אישית מאחורי הטענה שלהם שהיא לכאורה צודקת. הבכורה זה בקשר לאנשים של שבט ראובן. זאת אומרת, אביר היה הבכור של לוי. ולכן זו הייתה. אבל מה שאני רוצה להסביר, שזה ברור לכל, מכל מה שקרה לפני זה, שהתגלות השם נעשית על ידי משה. זאת אומרת, היו נוכחים במאורעות. גם משה כאמצעי מבחינת מלך, וגם משה כאמצעי מבחינת כהן גדול, שהוא הקדיש את הכהונה של אהרון, כן? ולכן יש שני מישורים, המישור של הטענה עצמה, שלכאורה היא צודקת. אם כל העדה כולם קדושים, אין מקום למי שמתנשא על העדה, כן? ויש גם כן מישור אחר, שאנחנו מבינים שדווקא יש עניין אישי באותה טענה. יש להם סיבות אישיות להיות איך אומרים, המייסדים את הטענה של אותה מחלוקת נגד משה. זה הנושא שאנחנו צריכים להבין אותו. אני רק ממשיך בפסוק ד', וישמע משה ויפול על פניו. וישמע משה, מה, לפי הפשט, שמע מה שקראנו בפסוק הקודם, כי כל העדה כולם קדושים, תוכם השם, ומדוע התנשאו על קהל השם? זה הטענה שלהם, כן? זה מה ששמע משה, עד ויפול על פניו, זה סימן שהתפלל, כדי שהשם יעזור לו באותה מחלוקת. אנחנו יודעים שהמחלוקת הזו הייתה מחלוקת קשה, גדולה, וזה שורש של כל המחלוקתות שיש בה. בהיסטוריה של עם ישראל. נראה את זה אחר כך עם... אבל לפי המדרש, המדרש מסביר שכששמע מה שהם אומרים בניגלי, כי הטענה היא כולם שווים בעדה, מכיוון שזה עם קדוש, וכאילו אין מדרגות בקדושה, וזהו המוקד של הנושא. מה שהם לא, הם יודעים את זה, אבל מה שהם לא רוצים לקבל, שמכל מקום יש מדרגות בכל, אפילו בקדושה יש מדרגות, אבל מכל מקום יש לנו הסבר יותר כללי לכל העניין הזה, אחר כך נראה אותו. ולפי הפשט, זה מה ששמע משה, כי כל העדה כולם קדושים בתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם, זה ששמע לפי הפשט. אבל הגמרא אומרת בסנהדרין, מה ישמע משה? מה השמועה שמע? זאת אומרת, מה השתמע לו ממה ששמע? מה הבין בתוך מה ששמע? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, שמע עכשיו,